שלום לכם, תודה שאתם איתנו בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
והיום אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיחה חגיגית, שיחה שהיא תסכם מסע שעברנו איתכם יחד בעשרות השיחות האחרונות. אנחנו דיברנו כאן בתקופה האחרונה על החברה הישראלית, החברה שבה אנחנו חיים, ולפני המון המון שיחות, החלטנו לצאת איתך ביחד למסע. לאיזה מסע? מסע שבו אנחנו רוצים למצוא את נוסחת החיים הטובים, החיים החדשים. אני אומר כאדם שהוא עוד מעט בן 40, אבא לארבעה ילדים, גר בישראל, אזרח ממוצע לגמרי, אני ואשתי אקדמיים, עובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה, לא גומרים את החודש, משתדלים שלילדים יהיה טוב, לא כל כך יוצא לנו, הבתי ספר אנחנו לא מרוצים, זה אנחנו לא מרוצים, החיים לא משהו, ואני לא רוצה שהחיים ימשיכו להיות לא משהו, אני רוצה שהחיים שלי יהיו משהו משהו, הכי טוב שאפשר, לפני שהם נגמרים, כמו כל האנשים החכמים שהלכו כבר לעולמם, אני רוצה להצליח בחיים מקסימום, ואני מרגיש שהיום בדור שלי, המון אנשים מרגישים ככה, לא רוצים להתפשר על החיים, להיות פרווה, רוצים להביא אותם למקסימום האפשרי, בכל הבחינות, בכל הבחינות, ולמסע הזה יצאנו, וניסינו לחפש איתך ביחד, מהי נוסחת החיים הטובים כאן בישראל? איך אפשר לעשות משהו חדש? כי רוח של שינוי ורוח של צורך בהתחדשות מורגשת לגמרי. בכל מקום שאתה לא הולך, בכל תחום שאתה לא סנטה, אתה רואה שהדברים לא הולכים לכיוון הנכון, ומה שיותר מדהיג זה שבאופק לא רואים שום דבר טוב. ולכן מהמקום הזה שאין עתיד, אין תקווה, אנחנו יצאנו למסע הזה שבו רצינו לחפש את הצורה הנכונה, הטובה, המושלמת להיות כאן כחברה. לכולנו יחד כחברה ולכל אחד מאיתנו כפרטים בחברה. ומה שקרה בטיול הזה שעשינו, ודיברנו על החברה הישראלית, והגענו איכשהו גם אל התרבות היהודית, המקורית, השורשית שלנו, בלי קשר לדתיים, חילוניים, חרדים וכל מיני פילוגים אחרים שיצרנו ברבות השנים, אלא אל השורש המקורי שלנו. וגילינו שהנוסחה לחיים השלמים, החיים הטובים, זה שאנחנו מתחברים בינינו ויוצרים רשת של קשר כמו במשפחה אחת. שבמשפט הכל כך עתיק הזה, שכולנו יודעים לדקלם היטב ואהבת לרעך כמוך, תמונה כל החוכמה כולה וכל התורה כולה, לא בכאילו, אלא ממש באמת. ושאם אנחנו נחליט כולנו ביחד שאנחנו לוקחים את זה כמשימה לאומית, ובכל הכלים שיש לרשותנו הולכים לכיוון הזה, אנחנו עומדים לפתוח לעצמנו דלת לחיים חדשים. והמטרה של השיחה הזאת, זה שננסה לסכם את כל הדברים ואת כל התובנות היפהפיות והנפלאות שראינו בדרך במסע הזה, בכל התחנות שעברנו, כדי שתיווצר לנו מכל חלקי הפאזל איזו תמונה אחת שלמה שאנחנו נתאהב בה, שנרגיש וואו, ככה אנחנו רוצים לחיות. זה המטרה שלי בדיון שלנו היום. והייתי רוצה אולי לשים שאלה ראשונה. השאלה הראשונה זה מה יש בתמונה הזאת של משפחה אחת, שלהיות כמו משפחה אחת, שדווקא בנוסחה הזאת של ההתקשרות בין אנשים, יש גם חום, גם ביטחון, גם הרגשה שיהיה בסדר גם מחר, גם איזשהו סיפוק פנימי שאי אפשר לקנות אותו בכסף, אי אפשר לקנות אותו בהישגים אישיים. מה יש בקשר בינינו שדווקא בינינו נמצא המפתח לחיים החדשים?
בצורה מדעית זה נקרא השתוות הצורה עם הטבע. שאנחנו בזה שמתחילים להתקשר בינינו כשווים, באחדות, בחיבור, בהשלמה, בערבות, אנחנו בזה יוצרים מנגנון, מערכת כזאת, שהיא בדיוק מותמת למערכת של הטבע הכללי. ואז אנחנו נכנסים לאיזון עם כל הטבע הכללי, עם הכוחות שפועלים עליי, שמפעילים אותנו, שמקדמים אותנו, כוחות הטבע שאנחנו מגלים אותם וכבר מכירים איכשהו, כוחות שאנחנו עוד לא מגלים, אבל שהם מייצבים את הגורל שלנו, את הדרך שאנחנו עוברים בהתפתחות, אפילו באבולוציה. עם כל הכוחות האלה אנחנו נכנסים לאיזון. אנחנו דיברנו על זה שכל הבעיית האדם על פני אדמות זה שהוא בניגוד לדומם צומח וחי משתמש ברצון לקבל המוגבר שבו בצורה לא נכונה, שמשתמש בצורה אגואיסטית במקום להיות לחיות נורמלי. זאת אומרת, מה שהוא צריך כדי להתקיים, מה ששייך לגוף שלו כחי, וכל היתר, המדע, ההתפתחות שלו, הטכנולוגיה, החברה, התרבות, החינוך, המסחר, תעשייה, כל מה שפיתח על ידי החוכמה שלו, שזה הכל ילך לא לחיים הגשמיים, כי אתה לא צריך לגוף יותר ממה שאתה מספק לו, דברים הכרחיים, רציונליים, בוא נגיד. כל היתר, אתה צריך לזרים להתפתחות האדם שבך. האדם זה משהו שרוחני שבנו. זה תרבות, זה חינוך, זה חיבור בינינו, זה הכרת הנשמה סוף סוף, שאנחנו לא יודעים מה זה. הכרת החיים שלנו, מאיפה אנחנו, מה מנהל אותנו, איזה דחפים, איזה פעולות, איזה רצונות, תכונות, לאן אנחנו עוברים, מה קורה איתנו. כל הדברים האלה אפשר להסיק על ידי זה שאנחנו נמותמים להטבע. שאנחנו מייצרים מעגל בחיבור שלנו, שאנחנו נעשים כאחד בהרמוניה בינינו, ונכנסים בהרמוניה עם הטבע, אז אנחנו נכנסים לחוק שנקרא חוק הרזוננס, חוק ההשתוות, ואז אנחנו יכולים להרגיש אותם כוחות שהם תמונים בטבע, אבל הם נסתרים. הם לא מורגשים בנו, מתוך שאנחנו שקועים בחומר. ואז אנחנו יכולים לגלות אותם. ואז לפנינו נפתח פתאום שטח חדש עצום של הגילוי המהות החיים. מה קורה בחיים האלו? זאת אומרת, לא שאנחנו יכולים לספק לעצמנו כאן חיים נכונים, טובים, רגועים, שווים יחסית בין כולם תוך 70 שנותינו שנמצאים כאן, אלא אנחנו יכולים גם כן להתעלות לרמה הרבה יותר גבוהה, פנימית שבטבע, איפה שאנחנו חיים לא בגוף אלא ברוח שלנו. וכבר יש לזה המון הוכחות אפילו ממדע, וזה אפשר להשיג. רק בתנאי שאנחנו לא נתרחק מהטבע, לא נהיה מול ונגד, אלא בעד, בהזדהות, בהתחברות בינינו עם הטבע. ולזה בעצם אנחנו צריכים לשאוף. האדם הוא חי מרוח. הרבה אנשים מאיתנו חושבים שאם יהיה לי חופש חודש ימים באיזה פלמה דה מיורקה, אם אני אעשה סיבוב ויעשה סביב העולם, אם אני אבנה דירות לכל הילדים שלי, אם אני, אם אני, אם אני, אנחנו רואים שאדם לא מתמלא מזה, ואף פעם לא שבע, ואף פעם לא שמח. האדם חי מהרוח שלו. ואנחנו רואים ששמחה היא לא מגיעה מזה. וכמה שאנשים יותר מתעשרים ויותר כאילו עם יכולות כאלו שיש היום לאדם אירופאי, לא היה לפני 100-200 שנה לאף אחד. ומה? מתאבדים? שקועים בסמים? בדיפרסיה? ייאוש זה מחלה הראשונה? זאת אומרת, אנחנו מתרחקים מהאושר. ולכן, כאן אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, ממש נפש. לא סתם חיים. אלא איך אנחנו פותחים לעצמנו מאגר מידע הנסתר שנמצא בטבע. וסידר לנו את החיים בצורה כזאת ש... אנחנו, כמו שנמצאים תחת המים, מוצאים את עצמנו קצת מהמים, נושמים ככה, מסתכלים 70 שנה ככה איכשהו, ושוב נעלמים בתוך משהו. איזה תהליך אנחנו עוברים? אנחנו יכולים לגלות אם אנחנו נדבק לתוך הטבע. ממש. אני אומר מילה דביקות, כי היא מילה מאוד כאן, הייתי אומר, זה מפתח. אם אנחנו נדבק בהטבע, אנחנו נדע על סוד החיים. מה נמצא בפנים, בתוך הזרימה הזאת שאנחנו חיים, בלי לדעת, בלי לקום, ללכת, לאכול, לישון, להוליד ילדים, לטפל בהם ככה שאנחנו עושים, מסתכלים על כולם, ואנחנו עושים גם כן אותו דבר אוטומטית, וחיים וגומרים את זה והולכים. אנחנו נדע סוד החיים. מה קורה איתנו? מה מניע אותנו? איזה כוחות הטבע פועלים עלינו, ומה הסיבה לכל הדברים האלו? כי כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים, לכל דבר ישנה סיבה. מכל שכן, להיווצרות החיים, הדברים כל כך נפלאים, עדינים, מורכבים, וללא מטרה. אלה אנחנו לא רואים. עושים איזשהו מין ניסוי עלינו, כביכול, ואנחנו לא יודעים מה. וההזדמנות היא קיימת. רק ההזדמנות היא מתממשת בזה שאתה צריך להידבק להטבע, להיכנס בו, על ידי זה אל תפריע, תהיה בדיוק כמו שהטבע. הטבע כולו אינטגרלי, הטבע כולו הדדי, הטבע כולו קיים בהדדיות ובחיבור, כמו מחלקיקים האלמנטריים, התאספו אטומים ומולקולות, ואחר כך עוד חיבורים יותר גדולים, עד שנוצר הגוף. תראה איזה מכונה שפועלת מתוך חיבור בין הכוחות, חלקים, איברים, נפרדים, מנוגדים, ושיתחברו ביניהם בצורה כזאת שפלוס ומינוס, ממש לא רק באטום, אלא בגושים פיזיולוגיים מורכבים מאוד, ובהטבע אנחנו רואים ש הכל נמצא אומנם שמנוגד, אבל בחיבור. ואנחנו את החיבור הזה לא מצליחים לבצע בדרגה האנושית. ניתן לנו הזדמנות את זה לעשות, ואנחנו לא עושים זאת. ואם אנחנו נצליח את זה לעשות, אז אנחנו נדע סוד החיים. אנחנו נתחיל להרגיש בחיבור בינינו, בין פלוס ומינוס בכל אחד, עם הזולת, אם אנחנו נתחיל לחבר, כמו באטום פלוס ומינוס מחוברים, כך אנחנו, אם נתחיל לחבר אותנו לאטומים, למולקולות, אנושות, כן, בני אדם, לחיבורים יותר ויותר מורכבים, שכל האנושות היא תהיה כמערכת אחת, מנגנון אחד, המערכת הזאת היא תתחיל לגלות לנו את החיים עליונים. איך הטבע מתנהג, מה כוחות התמונים בטבע, הסודיים האלו, סודיים זאת אומרת שאנחנו לא מרגישים אותם. אין? איך הם פועלים? אנחנו פתאום נרגיש את זה, אבל אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו יכולים לראות את זה. בגוף שלנו אנחנו יכולים לראות, אבל זה דרגת חי. הוא לא מספר לנו בשביל מה אנחנו ולמה אנחנו. הוא מספר לנו איך הגוף קיים, ובאמת מכונה נפלאה. אבל בשביל מה החברה האנושית והאדם כאלמנט שלו, כן? לא יספר לנו הטבע. זה אנחנו יכולים לגלות בעצמנו. ולכן הנוסחה הזאת, ואהבת רעך כמוך, היא מביאה אותנו לבניית המערכת, שמתוכה אנחנו יכולים לגלות את החיים מחוץ לחברה האנושית, מחוץ לחיים הקצרים שלנו אישיים, מחוץ לחיים בכלל על פני האדמה, החיים הקטנים האלו. אנחנו נדע אנחנו נשיג הטבע. אלוקים. אותו דבר. בגימטריה הטבע. אנחנו יכולים להשיג את זה. על ידי זה שנבנה מערכת שבה זה יתגלה. מערכת הזאת זה חברה אנושית שקשורה בהדדיות, בחיבור, בשוויון, ואהבת לרעך כמוך.
אתה הסברת בצורה מרתקת ממש את הסוד החיים הטובים, איך הוא נמצא ככה בטבע. ואנחנו...
כי בתת הכרה האדם שואל על זה בכל זאת.
נכון.
הוא, זה משהו שכל הזמן... הוא חושב שהוא יכול לספק לו פנסיה, קופת חולים, כל מיני חופש, נופש, זה לא יספק.
נכון, עמוק בלב.
כי אנחנו חיים הרבה יותר טוב מלפני 200 שנה. ובכל זאת לא משיגים עושר. העושר יהיה מושג רק בזה.
נכון, זה איזושהי הרגשה שאני חושבת שקיימת בהרבה מאוד אנשים, שלא יכול להיות שזה רק מה שיש לחיים להציע. חייב להיות משהו
אנחנו
אחר.
אנחנו בצורה אינסטינקטיבית דוחים את הדברים האלה. לא רוצים להיכנס לזה, כי אנחנו מיואשים. אנחנו מפחדים לגלות שאנחנו לא מסוגלים את זה לגלות, וזה הביא לנו צער הגדול ביותר. כי אז כל החיים שלנו כאילו אפס ולא שווים. וככה אני שוכח, אני מנתק את החלק הזה, את השאלות האלה אני שם בצד, וככה כמו ילדים עם הצעצועים שלהם, נשאר וזהו.
עכשיו, מה שהכי מרגש פה ממה שהסברת, שסוד החיים הטובים, הרי אנחנו כולנו מנסים באיזשהו אופן לחפש אותם, למצוא איפה הם נמצאים. אנחנו יוצאים לכל מיני כאלה, לפעמים מסעות, לכל מיני מקומות בעולם, בחיפוש אחרי הסוד הזה של החיים, הסוד של האהבה והאושר הנצחי האינסופי. ובתהליך המיוחד שאנחנו עברנו פה במהלך התוכניות האחרונות, אנחנו גילינו שיש קשר בין סוד החיים של האהבה הנצחית, לבין השורשים של העם היהודי. מה הקשר?
הטכנולוגיה הזאת של השגת הסוד החיים, היא נמצאת בעם ישראל. פשוט. מפני שעם ישראל, כמו שדיברנו לא פעם, הוא לא עם, אלא אותה קבוצת האנשים שבימי אברהם, על ידו התייצבה, ושמה לפניהם מטרה. לפניהם מטרה. אנחנו צריכים לגלות סוד החיים. ולכן לפי זה קראו לעצמם ישראל, ישר כל, לגלות את הכוח הזה שמנהל את כל החיים. לגלות אותו. פשוט לראות. רצוננו לראות את מלכנו. זהו. לא פחות מזה. זהו. כמו שכתוב גם כן בתורה לא פעם אחת, שמשה דרש, תראה לי את כבודיך, תראה לי מי אתה, מה אתה וכן הלאה. והמטרת הבריאה היא שאדם מגלה את הכוח הטבע הזה שפועל, ובזה לא שמגלה, בזה שהוא מגלה אותו, הוא בעצמו מזדהה עמו, הוא בעצמו עולה לאותה רמה נצחית ושלמה. לא שהבהמה שלי חיה, היא חיה באמת כמה שנים וזהו. אין לו יותר, בלי וחייבת לסיים. אבל אני בינתיים, בזה שמתקשר לכולם, בקשר בינינו, יש סוד החיים הנצחיים. זה אנחנו צריכים להבין שכמו שפלוס לא יכול להיות, לא יכול להתקיים בלי מינוס, אלא רק בתנאי שהם יחד מתקשרים לאטום, ואז יש לאטום אנרגיה אינסופית שמסתובבים שם במהירות אין ממש חלקים שלו, ובזה הוא חי, בזה הוא ממשיך, כי יש איזון בין החלקים. כן? יש חומרים שהם לא נמצאים באיזון, ואז יש להם פליטת האנרגיה למיניהם, רדיאקטיבית וכן הלאה, גלים למיניהם, אז הם הולכים ונגמרים. כן, הופכים להיות יותר פשוטים. אבל כל הסוד החיים זה בקשר הדדי בין פלוס ומינוס, חלקים מנוגדים, שאם הם מתחברים ביניהם, הם יוצרים את החיים. בדרגה הבימית זה גבר ואישה, נגיד, או חיות, לא חשוב, כן? שמתחברים, יוצרים את החיים החדשים. אנחנו בינינו, עם בני אדם, נרכיב כזאת מערכת, ברמה האנושית, אני כבר מדבר, כן? שכולנו פלוס ומינוס כל אחד כלפי השני, כן? אם אנחנו נרכיב כזאת מערכת, אנחנו מרגיש בתוך המערכת הזאת חיים נצחיים. חיים שאף אחד מאיתנו לא נעלם בגלל שהוא נכנס באינטראקציה עם האחרים, בקשר ההדדי. ואז יוצא שכאן, כי אנחנו מתקשרים בינינו, לא בגופים, אנחנו מתקשרים בכוחות הפנימיים שלנו. אם אני יוצא מעצמי ומתקשר באדם הזולת, ואהבת לרעך כמוך, אני כאילו יוצא מעצמי, והוא יוצא אליי, ואז כך אנחנו מתחילים להיות מקושרים יחד, כל אחד סביב כולם, מסתובב, כמו באטום, כן? אז בזה אנחנו יוצרים מנגנון שהוא חי נצח. אין לו קשר לחיים גופניים שלנו, שגוף כביכול חיים, כי אני יוצא ממנו כלפי הזולת. וכך כל אחד ואחד. ולכן במשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, סוד חיים הנצחיים. אנחנו קוראים לזה חיים רוחניים או חיים עליונים, כי הם יותר למעלה בדרגה מהחיים שלנו. ולזה בעצם אנחנו משתוקקים בתת הכרה כולם. אלה מאין ברירה, אז אנחנו כבר רגילים לא לעלות יותר מהחיים הרגילים שלנו, הגופניים. כי שם זה איזשהו שטח שרק יש לך שאלות ולתשובות ויוש, ושם זה, אם אתה נכנס לשם, אז אין לך ממה ליהנות מהחיים. אתה נכנס לצרות. ואז האגו שלנו בצורה אינסטינקטיבית, מושך אותנו בחזרה ברגליים, כאילו, תרד בחזרה לחיים האלו ותתנהג בהם וזהו, ולא יותר.
איך זה שהטבע בעצם בחר אולי את אותו עם יהודי שיש אצלו כאילו שהוא בעצם לתוכו הוא כאילו נתן, הוא שם את המפתח לסוד החיים הטובים? איך זה קרה?
זה לא עם, דיברנו על זה, אלא זה היה פעם כל הציוויליזציה שלנו שהייתה בבבל מלפני 3,500 שנה, ושם התגבר האגו, הרצון לקבל, וחלק התחיל להרגיש יחד עם האגו הזה שרוצה ללכת ולממש אותו, כוח הרע, כוח התחייה, כוח התחרות וכן הלאה, ויחד עם זה חלק התחיל להרגיש עם זה לא נוח. בסדר, אני אלך, אני אממש את זה, אני נכנס עכשיו עם כולם בקסח, ומה קורה הלאה? יחד עם זה הם התחילו להרגיש, יחד עם האגו המוגבר, שאגו המוגבר הזה הוא שואל אותי דווקא עכשיו על מהות החיים. בשביל מה? למה זה? לכן כך כתוב על אברהם. שהוא היה יוצא, מסתכל על כוכבים, גם לפניו מסתכלו אנשים על כוכבים, זה לא הוא הראשון, כן? אלפי שנה לפניו. אלה מתוך האגו החדש, שהסתכל על הכל, התחיל לחשוב על חייב להיות כוח עליון, שהטבע הוא כולו חכם, הוא כולו תכליתי, מטרתי, ואת זה אני רוצה לגלות. זאת אומרת, התגלה בו ובעוד אנשים רבים בבבל, מספרם כ-5,000 שהלכו יחד עם אברהם, מבבל לארץ כנען, שהוא חיבר אותם יחד, כאילו קירב אותם, התחיל לפרסם את הידיעה הזאת, חלק על, התחילו לרוץ לכל מיני תובנות הגשמיות, והוא, מתוך הפרסום שלו, התקפצו עליו אנשים עם השאלה הזאת שהייתה בוערת בהם במשהו.
זה מה שנקרא בית אברהם.
בית אברהם. בית אברהם. כן, mm-hmm. זה רמב"ם כך כותב. שהם נקראים בית אברהם. והם יצאו מהבבל והלכו לארץ כנען, זאת אומרת למקום לישראל, למקום של ארץ ישראל. האנשים האלה הם הרגישו שזה מה שהם צריכים, שהאגו שגדל בסדר גמור, זה טוב, זה דוחף אותם קדימה, אבל זה רק מינוס שגדל. איפה הפלוס כנגד זה שאנחנו יכולים לאזן את החיים? ולכן להם אברהם התחיל לספר שלאזן את האגו שיש בנו אנחנו יכולים עם הכוח החיובי שאנחנו צריכים לפתח אותו לבד בינינו, ואז פלוס ומינוס הזה שיתחברו יחד, מצד הזה מינוס שזה האגו שלנו, ומצד הזה החיבור, האהבה ההדדית, ההשפעה, החסד. אם אנחנו נעשה כך, יהיה לנו מין מערכת סגורה. ובתוך מערכת הסגורה שלנו, שזה המון אנשים יחד, אנחנו נתחיל להרגיש בתוך מערכת הזאת שלמות. אנחנו נתחיל להרגיש בתוך המערכת הזאת כוח הטבע הנסתר בינתיים מאיתנו, כי אנחנו שייקים רק למינוס. במערכת הכללית הזאת אנחנו נרגיש כוח החיים, שזה יהיה לנו מערכת מין פלוס ומינוס, מערכת החי, הדינמית. וכך הם גילו. ומאז יש לנו חוכמת הקבלה, ומאז אנחנו יודעים על מה מדובר. שבאהב תראה כמוך, הגישה הזאת היא פותחת לנו פשוט פתח לחיים הנצחיים, שהגוף שלנו חי כגוף, ואנחנו צריכים לטפל בו, כי בהמה שחיה לידי, ואני בעצם כולי מטפל בנשמה שבי, שכולו, אני, כל המאמצים שלי, חוץ מטיפול מינימלי בגוף שאני צריך לתת לו, אני צריך לדאוג להתפתחות הנשמה, שזה חלק הנצחי. אם אני נכון נמצא בתוך המערכת הזאת, אז אני מרגיש את החיים הנצחיים האלו.
מה זה בדיוק לדאוג להתפתחות הנשמה?
לחיבור בינינו. ובחיבור בינינו לגלות את הכוח האיזון, כוח שהוא מכסה את הפלוס ומינוס יחד. זה נקרא אלוקים. זה הכוח שנמצא בטבע, שלכן הטבע כולו הוא מערכת סגורה שלמה.
לפי ההסבר שאתה נותן עכשיו, יוצא שלחיות כמו יהודי, באמת, כמו שזה היה בהתחלה, שהעם הזה נוצר והתהווה, זה לכוון את החיים שלי לחיבור עם אחרים, במטרה לגלות את סוד החיים. זאת היא הגדרה למה זה להיות יהודי באמת, בצורה השורשית ביותר.
כן.
להבין שזה העיקר בחיים, זאת אומרת, כן. חוץ מהקיום שלי ושלה ושל כל אחד,
זה...
שבהתקשרות חדשה בינינו אנחנו יכולים לגלות את סוד החיים.
כן, זה נקרא יהודי, להגיע לייחוד עם הטבע, עם הכוח העליון. ואז אני נעשה כמונו, כמוהו. זה, אנחנו שומעים הרבה משפטים האלו, רק אנחנו לא יודעים מאיפה. שובו בני ישראל, עד השם אלוקיך, וכו', כל מיני כאלה אמרות. אבל זה בעצם היהדות. מפתח לחיים הנצחיים. וזה לא נמצא רק דווקא בנו, כמו שזה היה אז ב-5,000 בבלים, שאברהם לקד אותם ולקח אותם לארץ כנען, והם יסוד של עם ישראל. כי עם ישראל זה לא עם, זה דווקא אותו אוסף האנשים שהתחברו, התלכדו סביב המשימה הזאת. כך גם כן כל העולם, כל הבבל ההוא שמתפתח בינתיים, 7 מיליארד של תושבי כדור הארץ, הם עכשיו מגיעים לאותה שאלה.
מה זה אותה סגולה? סגולה שיש בעם היהודי? הסגולה לחיים טובים? מה זה הסגולה הזאת?
מאז, מפני שכבר אנחנו בכל זאת מתפתחים, ישנם תקופות שאנחנו מתפתחים לקראת החיבור, כמו שאז היה מאברהם ועד חורבן בית המקדש. היו תקופות טובות, תקופות יותר פחות טובות, היו תקופות שבהם החיבור, האהבה, הערבות, היה בינינו בצורה בולטת, ואז זה נקרא זמני גאולה, שהיו מגלים את הכוח העליון ששורה אז בינינו, כוח החיבור, האהבה, הרגשת החיים נצחיים ממש, ועל זה כתבו מקובלים בכל הספרים שלהם. והיו תקופות שהיו נופלים מהרגשה הזאת של החיבור, דווקא להרגשת התחייה וריחוק בינינו, שזה נקרא גלויות. יש גלות ויש גאולה. אז גלויות האלו היו לנו גם כן. עכשיו אנחנו נמצאים בסוף גלות האחרונה, גלות הרביעית. היו 4 גלויות, 3 גאולות, ועכשיו אנחנו נמצאים לקראת הגאולה האחרונה. גאולה זאת אומרת התגלות של אותו כוח העליון בחיבור בינינו. אבל קודם אנחנו צריכים להכין את התשתית, את החיבור.
כשאתה מתאר את זה, זה מרגיש כאילו שבכל אחד ואחד מאותו עם, יש בו כאילו בתוך הלב איזושהי באמת איזשהו...
יש DNA שנלבנו בתוכנו. קודם כל יש גם כן DNA, ברור שזה בודקים וזה רואים שיש איזה שוני. אבל במיוחד ישנם כאלו, זה נקרא רשימות, רושם, כן? רשימות בנו כאלו שהם דוחפים אותנו לחיבור. לכן בכל זאת עם ישראל הוא מיוחד במינו, בהתנהגות שלו, בחינוך, בתרבות, בכל הדברים. אמנם שאנחנו הכל לקחנו בזמן האחרון מהאומות העולם, אבל בסופו, אפילו אחרי זה, יש לנו בכל זאת איזושהי מין גישה אחרת לחיים.
עכשיו, המעניין היה בתוך המסע הזה שעברנו איתך בכל התוכניות, זה שברגע שמבינים שסוד החיים הזה נמצא בתוך השורש העמוק מאוד של ה... יהדות של התרבות בעצם היהודית, אז אנחנו פתאום מתחילים לראות, כמו שראינו במהלך כל התוכניות, שלמעשה כל דבר, כל סיפורי המקרא וכל התקסים והמנהגים, וכל הדברים שאנחנו עושים, הם כל כולם בעצם יש להם הכוונה מאוד מאוד מסוימת ומאוד ברורה. מהי אותה הכוונה שכל זה בעצם מנסה להראות לנו, או לאותת לנו, או לסמן לנו?
כל החגים ומנהגים וצורות התנהגות ומשפט יהודי, חוקים, כולם הם מכוונים לחיבור. כולם. הסוד שלהם, הכוח הפנימי, המהות הפנימית שלהם, זה להביא את האדם לחיבור עם הזולת. זה איך שלא יהיה. כך אם אנחנו נכנסים לתוך מהות הפנימית של כל משפט, כל חג, כל פעולה, הכל מה שכתוב לנו, שבאף אומה אין חוקה כמו שיש לנו, כל כך עשירה וכל כך עמוקה וכל כך אלפי דפים כתובה, לכל האלו יש סך הכל משפט אחד, זה כלל גדול בתורה, זה ואהבת רעך כמוך. זה בעצם ייעוד של כל ה... זה כיוון של כל ה... כל המצוות, זאת אומרת, כל הציווי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות.
מה קורה כשאנחנו מתחברים בינינו, כשאנחנו מתחילים את החיבור הזה בינינו בתוך החברה?
אם אנחנו מתחילים להתחבר, קודם כל אנחנו לא יכולים להתחיל להתחבר במידה כזאת ככל העם, וברור, ובכל התפוצות והכל זה, זה, זה. אבל אם אנחנו מתחילים להתחבר, אפילו במידה קטנה, שזה נקרא אצלנו לפי המסורת שלנו מניין, כן? אם אנחנו ניקח אפילו 10 אנשים, ונתחיל להתחבר בינינו, אנחנו מתחילים לגלות בתוך קשר בינינו, התוצאה מהחיבור שבתוך רשת קשר בינינו, אם אנחנו מבצעים את, 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 את הרשת קשר הזה בינינו. בתוך הרשת הזאת מתגלה כוח נוסף, תכונה נוספת, הדדית, שנקראת אהבה. היא לא יכולה להיות שאחד אוהב את השני, אני אוהב מישהו והוא שונא אותי. זה לא יכול להיות. זה חייב להיות הדדי, זה חייב להיות שאני יוצא מעצמי, שאני בזה נכנס לזולת, נכנס הכוונה, לא שאנחנו אומרים היום, כמו שהיום אומרים, אני נכנס בך, כן? אלא נכנס לכוונה שאני מרגיש את הרצון שלך הפנימי, ואני רוצה למלות אותו. זה סימן של אהבה, כן? וגם כן מה הרצון הפנימי שלך, לגלות את הכוח העליון, את החיים העליונים, הנצחיים שלנו. אז אנחנו מתחברים בסופו של דבר לא בשביל לעשות את החיים שלנו טובים כאן על פני כדור הארץ. אנחנו מתחברים כדי לגלות את החיים הנצחיים. זאת המטרה.
למה אפשר לגלות אותם לבד?
כי אתה לא יכול לגלות את הכוח השפעה.
מה זה כוח השפעה?
כוח השפעה הדדית, כוח אהבה הדדית. שאז אתה בזה מתחיל להרגיש את כוח הטבע. טבע כולו זה כוח השפעה ואהבה. אתה לא יכול לגלות אותו, להתחיל להרגיש אותו, אם אתה לא מייצר אותו כוח, אותה תכונה בך.
איך אנחנו עכשיו, ככה שאנחנו מסתכלים על כל המסע הבאמת מאוד עוצמתי שעברנו בתוך התהליך הזה, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל לקשור את אותו חזון, עתיד, יפה, טוב, שאנחנו רוצים כולנו להגיע אליו, לאותו שורש עמוק שם, לאותו, בוא נגיד, לשאוב. איך אנחנו שואבים את הכוח מתוך השורשים שלנו? כאילו זה מרגיש שכאילו ככה אני מרגישה את זה, כאילו שיש איזה עתיד שאנחנו נורא רוצים להגיע אליו, יש איזה עבר, איך מחברים ביניהם? איך שואבים מתוך העבר את אותו עוצמה, את אותו כוח, וממשיכים קדימה לעבר חיים טובים?
אני לא מרגיש שום בעיה בזה, אני עומד, אני מרגיש שאני גם כן עומד בתפר, בדיוק, בין העבר לעתיד, ואצלי ובי זה מתחבר מאוד, מאוד יפה, בצורה שמשלים זה את זה, בצורה ממש נפלאה. כי כל מה שיש לנו מעתיד, מימי אברהם.
מעבר.
כן. סליחה, כן, מעבר. מימי אברהם ועד היום, אני כאילו מרגיש, ואנחנו דיברנו על זה הרבה, שדווקא מובן לי מה אני לוקח מכל העבר הזה, איך הוא כולו מתגבש, איך הוא כולו מורכב, איך הוא כולו מוכן שאני משתמש בו כדי עכשיו להשתמש בו נכון להשגת העתיד, להשגת החיבור עם כולם, שבתוך החיבור אני מגלה את החיים העליונים שלי. וזה כל המימוש הזה, זה נקרא של מימוש שחוכמת הקבלה נותנת לנו, או מימוש של לימוד או חינוך האינטגרלי. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. לא נשאר לנו בעולם הזה שום דבר. אנחנו עשינו דרך ארוכה מאוד, עד שהיום הגענו סוף סוף למצב שאנחנו מיואשים, וזה מצב הטוב ביותר. זה לא משבר, משבר זה לידה. אז התרגום הנכון של מילת המשבר זה לידה. משבר זה נקרא אותם האובניים, כן, אותם האבנים שאישה מולידה, מתיישבת ומולידה. זה דווקא מקום שממנו בא החיים החדשים. ולכן אני מסתכל למשבר, גם כן ביוונית אפילו, ממילה קרייזיס, זה גם כן, ובסינית, בכל מיני שפות, מילת המשבר היא מילת לידה, זה משהו חדש.
איך אתה מגדיר את השבר של החברה הישראלית, ואיך בהתאם להגדרת השבר בחברה הישראלית תגדיר את הלידה החדשה שלה?
הייאוש, שאנחנו נמצאים כל הזמן באותן מלחמות, אנחנו לא מתקדמים כחברה, אנחנו רואים שפערים גודלים, והעם יותר ויותר מיואש, ואנחנו בצורה כזאת, כמה אנחנו עוד יכולים להחזיק? ילדים שלנו בורחים לחול, אנחנו יותר ויותר שנועים שוב על כל העולם, בתקופה כמו ש זה גלים, בא שוב גל אנטישמי ולחצים והכל, אנחנו רואים שאין סוף לזה. ויחד עם כל היוש שבעולם, המצב הוא מאוד מאוד מאיים. ומצד אחד, ומצד שני, אני רואה בו הזדמנות דווקא, שבו נעשה חשבון נפש, ונראה מה שלפנינו.
אז איך הופכים את השבר הזה ללידה של החברה הישראלית, ללידה של חברה ישראלית חדשה?
זה רק על זה שאנחנו נבין שבידינו מפתח לאושר שלנו ושל כל העולם. וזה מה שעולם דורש מאיתנו, ובו גם אנחנו נדרוש מעצמנו. נעשה את זה טוב לעצמנו ולכל העולם. גם בחיים הגשמיים שאני עכשיו דיברתי. וחוץ מזה, מה אנחנו משיגים, מה אנחנו מוצאים לעצמנו, וגם כן מה אנחנו מוצאים לכל העולם להשיג. חיים נסחיים, חיים ששייכים לדרגת האדם. אנחנו כל הזמן, כל ההיסטוריה הזאת, האגו שלנו היה ממש קובר אותנו בחיים הגשמיים בלבד. דאגנו רק לחיים הגשמיים. עכשיו אנחנו יכולים לעשות חשבון מעל החיים הגשמיים.
אתה מדבר על זה שסוד החיים נמצא בחיבור.
כן.
בחיבור בין אנשים, באהבה בין אנשים. ואתה אומר ש...
חיבור ואהבה זה אותו דבר.
אוקיי. ואתה אומר שהשבר של החברה הישראלית של היום, הוא לא מייאש אותך, כי דווקא ממנו צריך להיוולד משהו חדש.
כן.
השאלה, אם אתה באמת מאמין שאת כל הפילוגים שיש היום בינינו, דתיים, חילוניים, שמאל, ימין, עשירים, זה, יש כל כך הרבה פילוגים, ואם אתה באמת מסתכל, אתה רואה שבתוך פלג יש בפנים עוד אינסוף פילוגים, אנחנו כאילו, לא יודע מה, כל בן אדם מפולג מהבן אדם, הפילוג הוא עד לרמה של כל אחד, זה ממש יחידה בפני עצמה.
גם היא מפולגת.
כן. אז השאלה היא, אם אתה חושב שיש עדיין בחברה שלנו תעצומות נפש וכוח פנימי שהוא מספיק כדי לגשר מעל כל הפערים, מעל כל הבידולים, מעל כל השונות, זה גם הלך והתעצם, באו עליות חדשות ב-20 השנים האחרונות, שגם הם לא נקלטות פה בעצם בחברה. החברה היא, אני חושב שמאז שהקמנו את המדינה, התחלנו איזשהו תהליך שכאילו כולם באו למקום אחד, אבל כל אחד הלך לכיוון שלו, וזה הולך וממשיך. השאלה, האם אתה מרגיש, ככה בתחושה שלך, האם אתה מאמין שיש בנו מספיק כוחות לחבר את כל השונות הזאת? מה יהיה הקסם שיחבר את השונות הזאת? הרי אני מניח שאתה לא מתכוון לזה שכולנו נהפוך להיות one size וניצה ואתה ואני נראה אותו דבר. לא לזה הכוונה. הכוונה לאיזשהו חיבור מסוג אחר. אתה חושב שאפשר לקיים אותו? שאתה אומר שהשבר יכול להתהפך ברגע ללידה?
ברגע. ממש בתוך רגע. קודם כל, מפני שזה יש לנו בשורש. ואנחנו רואים שאנחנו יכולים להשיב בני אדם, אבל לא שהם התחילו להתווכח כמו חברי כנסת. אין? אלה שהם התחילו לדבר על יכולת להתחבר, על יכולת על ידי החיבור להגיע למשהו יותר גבוה, יותר ערכי. הם פתאום מגלים ביניהם תוך שנייה, הם מתחילים להתקשר ולהרגיש שבאמת יש ביניהם איזשהו קשר עמוק פנימי. זה נקרא מורשת אבות. יש בנו את זה, כי היינו מחוברים, וקשר הזה, הרשת הזאת נשארה ונמצאת בינינו. אנחנו רק צריכים קצת לחדש אותה, ואפשר לחדש אותה ממש תוך פעולה אחת קצרה. ודווקא בגלל שיש לנו עכשיו גילוי הרע.
מה פירושו גילוי הרע?
שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו מנותקים כל אחד מהשני, כמה שאנחנו מזלזלים זה בזה, כמה שאנחנו, ממש שאנחנו לא עם. שאין לנו שום יסוד משותף. כי בכל העם, העם הזה הוא יסוד טבעי, שחיים יחד, שמרגישים את עצמם, אנחנו לא מרגישים את עצמנו יחד. כלום, בכלום. ולכן, המצב הנוכחי הוא מצב מאוד דווקא נכון להתחיל חיבור.
אז היסוד המשותף שיש לנו בעם הוא?
יסוד המשותף זה אותו כוח אברהם, אותו החיבור שהיה פעם, והוא נמצא בנו, והוא חי וקיים ורק נסתר בתוכנו, צריכים לעורר אותו, ולהתחיל ממש חיבור בין כולם. בקבוצות, בצורות קטנות, בכל מיני מקומות, עד שאנחנו נתחיל להרגיש בכל הסירייה, 20, 30, 50, לא חשוב, שמתחברים, הם פתאום מרגישים שכן, זה פטנט, זה איזשהו אמצעי להגיע לכוח היצירה החדש, לכוח שעל ידו אני יכול לפתוח את העולם, הכוח שעל ידו אני יכול לנצל את כל הבעיות וצרות. אם אנחנו נגלה לעצמנו את הכוח הזה של הייחוד ונראה את זה לאנושות, אנחנו נתחיל להרגיש שזה בדיוק מה שהם רצו וציפו וחיכו מאיתנו, ולכן אמרו שאנחנו מקור לכל הצרות ובעיות, רק לא ידעו איך לבטא את זה. אבל אצלה הייתה בהם את התוויה הטבעית הזאת, רק הם לא ידעו בעצמם מה קורה ולמה. ששאלו אותם, הם היו זורקים כל מיני אשמות. ששאלו אותנו, אנחנו היינו כאילו אומרים, מי אנחנו, מה פתאום, אנחנו טובים. אנחנו לא נהיה טובים עד שאנחנו לא נביא את זה אליהם. כי בלעדינו הם בכלל נטולים מהיכולת להגיע למשהו טוב.
אתה מדבר על על היחס של העולם אלינו, והייתי רוצה לשאול משהו באמת ברמה הכי הכי פרקטית שיש. אם אנחנו מסתכלים על מה שעברנו פה במאה השנים האחרונות כאן בארץ, או אפילו אתה יודע מה, נקפוץ ישר לסוף, למצב שלנו היום, אנחנו נראה שמצד אחד הצלחנו להרים פה בשנים לא ארוכות, מדינה שיכולה להתחרות מבחינת ההישגים שלה באמת בכל מדינה אחרת, ואולי אפילו בעצם היא המובילה בעולם, מבחינת הפוטנציאל וההמצאות והיצירתיות וכן הלאה. ומצד שני, אם אנחנו נבדוק על מה אנחנו מוציאים היום את המשאבים שיש לנו, אנחנו נגלה שרוב המשאבים שלנו הם מוצאים היום על התגוננות מהעולם, והמון המון משאבים גם הולכים לנו לזבל בגלל שיש כאן לצערי הרב המון המון שחיתות והמון המון אלימות בכל הרמות, בין אם זה בין אנשים ועד בין עסקים. הכמות של המשאבים שאנחנו צריכים להקצות להתגוננות מהעולם ואחד מהשני היא כל כך גדולה, שלא נשאר לנו, למרות שאנחנו מאוד מאוד מוצלחים, לא נשאר לנו משאבים כדי לעשות חיים טובים, לא נשאר לנו משאבים ליצור פה גן עדן.
כאילו,
למה?
כי אתה גנף, אתה גונף אושר מהעולם, כל העולם גם כן אומר את זה עליך. היהודים ומדינת ישראל זה גורם רע לכל העולם. אתם גונבים מאיתנו עושר. אתם גונבים מאיתנו חיים הטובים, הנצחיים. אנחנו, אומות העולם, מרגישים שאתם מונעים מאיתנו חיים טובים. כך אנחנו מרגישים. אז אתם גנבים. וכך אנחנו מסתכלים עליכם, שאתם זרים, מוזרים, ומשהו כאן לא בסדר. אני מרגיש בך, ביהודי, משהו שאתה כל הזמן גונף ממני, כל הזמן סוחט אותי, כל הזמן משהו כאן קורה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל כך אני מרגיש.
וזה יכול להשתנות לדעתך?
אני מרגיש אותם, אני מרגיש אותם.
אבל אני שואל...
כך זה היחד שלהם אלינו.
כן, תמיד היו אומרים, היהודים גנבים, בכל מיני צורות.
לא, אבל איפה הגניבה? גניבה בזה שאתה לא מביא להם שיטת העושר.
אז אני שואל, אתה חושב שהתחושה הזאת היא בכלל ברת שינוי, אפשר לשנות אותה?
זה תלוי בך?
בנו.
כן, זה לא תלוי בהם.
אוקיי, אז בוא נזרום עם זה. כן. נגיד שאנחנו עושים איזשהו שינוי, ובונים פה באמת את אותו כוח שאתה אומר של חיבור ושל אהבה. איך יראו החיים בישראל? בצורה הכי חומרית שלהם, המדינה הזאת, על מה היא תצטרך לבזבז את הכסף שלה?
לא כסף ולא כלום.
איך החיים פה יראו בארץ?
לא כסף ולא כלום. אתה תהיה בגן עדן. קודם כל, הכוח שכולנו נתחיל לגלות, גם בישראל וגם בכל העולם, זה כוח העליון. כוח הטבע, המושלם, בין פלוס ומינוס, שיש סינרגיה, שיש חיבור, שיש איזון, בכל דבר. אין? זה כמו שגילו המרגלים בארץ ישראל, כן? כאילו ככה, איזה יש פירות לארץ ישראל.
שהכל גדול, שהכל ענק, שהכל
כן.
זה. אוקיי. אז מה זה, מה זה בא לומר? מה זה מסמל? יש כל ענבים שנושאים אותו במות, בשניים.
כן.
אוקיי. מה זה בא
זה
לומר?
הארץ, זה נקרא ארץ ישראל. אם אתה נכנס לחיבור, זה מה שאתה מקבל.
אתה מדבר על שפע.
ארץ זבת חלב ודבש?
כן. לא טוב, זה לא חלב ודבש, הכוונה היא מובן, זה באליגוריה.
בוא נגיד ככה, מה קורה מבחינת תיירות, מסחר, כלכלה, ביטחון, יחסי חוץ, תדמית, ביטחון של ישראלים שהם מסתובבים בחול?
יש לך, כמו במשפחה יפה, טובה, מקושרת, יפה, שכל אחד מרגיש את עצמו קרוב לשני. יותר מקרוב, משלים את השני, שכל אחד ואחד לא יכול להיות בלי שני, כי כל אחד מרגיש שהם משלימים את המנגנון אחד, מערכת אחד שנקראת נשמה.
מה זה נשמה?
הקשר ההדדי שאנחנו מרגישים בינינו, שבתוך הקשר הזה מתגלה כוח העליון, הכוח הטבע הכללי, הטבע, האלוקים. זה מה שאתה מגלה. ואז כל החיים שלך הגשמיים, הם יורדים דרגה לרמה שכמה שאתה צריך לתת לגוף שלך תיתן. יהיה לך לזה מספיק פירות של ארץ ישראל.
אז תגיד לי אם הבנתי את הציור נכון. כשאתה מדבר שהחברה הישראלית...
מנטרל כוחות הרעים. כל הכוחות הרעים. לא נשאר לך, הכל נכנס לאיזון. עכשיו יש לך מלא כוח מינוס, שאתה לא מאזן אותו בפלוס. אז מה אתה רוצה שיהיה? אז אתה כל הזמן נמצא בהתגוננות, כל הזמן נמצא כאילו איכשהו לפחות לנטרל אותו. והוא כל הזמן גודל. ומכל העולם. אם אתה מתחיל לבנות מנגנון, שהמנגנון הזה מגיע לאיכות, לחיבור, אז בכל המינוסים ופלוסים, הם כולם עובדים בתוך אינטגרליות הזאת, בתוך קשר הדדי, יש לך... כמות האנרגיה, כמות האושר, כל מה שיש, אתה לא מגלה שום דבר רע. לא בבריאות, איזה חינוך שם, אין, זה הכל מלא. כי הטבע כולו שלם. אם אתה הולך לקראת זה, אז אתה מגלה שלמות בכל האופני החיים שלך.
שהוקמה מדינת ישראל, הסמל שנבחר לייצג את המדינה זה המנורה. אותה מנורה שנאמר עליה שהיא ככה סמל היהודים, שהיא מהווה איזשהו מגדלור, איזשהו אור לכל העולם.
כן.
מה זה אותו אור ואיך הוא באמת מתפשט בכל העולם? איך, אם אנחנו כחברה מתחילים לקיים את אותו סוד החיים, איך זה לאט לאט? מה קורה לזה?
אנחנו כולנו מקושרים. כל האנושות היא מקושרת ברשת אחת. היום זה ברור לכולם שמה שקורה... בכל מקום שבעולם זה, 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 פתאום כאן זה מהפכה, כאן מתחיל להיות, שם, זה, 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 העולם הוא כולו, לא בגלל האינטרנט, בגלל שיש רשת הפנימית שקושרת בין כולנו. ואז מה שקורה, אנחנו צריכים להבין שמחשבות משוטטות בכל העולם, רצונות, רעיונות, זה הכל כך. אז אם אנחנו נתחיל אפילו אצלנו, ודווקא בישראל, אם אנחנו כאן, כעם ישראל, בארץ ישראל, נתחיל לבנות את החיים האלו החדשים בהתאם להטבע, זה מתפשט בכל העולם מיד. כי אנחנו בעצם, אין מה לעשות, אנחנו מרכז של העולם. אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן על הכוונת.
זאת אומרת, זה לא איזה שפעולות מסוימות שאנחנו צריכים לעשות כלפי עם אחר, אלא רק בעובדה שאנחנו...
אפילו בלי זה.
מספיק יבוא, שאנחנו מתחברים.
יבוא מעצמם לבקש ולעזור. ללא שום ספק. כי המערכות הכלליות האלו שאנחנו נתחיל להפעיל אצלנו, של הקשר ההדדי, הם התחילו לפעול עליהם ויחייבו אותם. כי אנחנו נתחיל להיות בהתקשרות עם הכוח המפעיל את הכל הטבע. אז אנחנו נהיה באמת המפעילים. כמו שהם אומרים, היהודים הם מסובבים את העולם, אז אנחנו באמת נסובב את העולם. אז נסובב.
אנחנו כבר מתקרבים לסיום, ואני מאוד ככה באיזושהי התרגשות פנימית, והייתי רוצה שנעשה כזה סיבוב קצר של סיכום, של מה למדנו מכל המסע הנפלא הזה שעשינו איתך ביחד. אז אולי נתחיל מניצה. ניצה, מה למדת במסע שלנו להיכרות עם השורש שלנו, ומה למדת בקשר להיים שאנחנו יכולים לבנות היום בחברה הישראלית?
אז קודם כל למדתי שלמעשה כל העקרונות לבניית אותה חברת מופת, אותה חברה שחיה בצורה הדדית ואוהבת, נמצאים עמוק עמוק בתוך השורשים שלנו, זה נמצא ב-DNA שלנו, זה נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו, זה נמצא בלב שלנו. אברהם זה לא איזשהו סיפור מאוד רחוק היסטורי, כאילו המערכת הזאת היא אותו קשר שהוא בנה בחיבור ואהבה בין אנשים, זה משהו שתמון עמוק בלב בכל אחד ואחד מאיתנו, וברגע, העניין הוא שזה כאילו איזשהו, כמו איזשהו יעלום כזה שמכוסה בהמון המון שכבות שצריך קצת לנער, לנער את עצמנו ולהיזכר שאיפשהו בפנים לכל אחד ואחד מאיתנו יש איזשהו כוח פנימי, שאם אנחנו מחברים את כולו, אז אנחנו פתאום מתחילים להרגיש את אותו אהבה, את אותם חיים טובים שכולנו כל כך רוצים ומקווים להם. ואנחנו גם מבינים שבאמת בכל הפעולות שאנחנו מבצעים כחברה יהודית וחברה ישראלית, בתקסים שלנו, החל באמת מהולדת בן ועד וחתונה, וכל המהלכים שאנחנו עושים, כל כולם מלמדים אותנו כל הזמן איך לעורר את אותו יעלום פנימי כזה שיש בתוכנו, איך לעורר את אותו כוח האהבה שהתחיל להתעורר בנו עוד באותה תקופה, ולעורר אותו כדי להתחיל ליצור גלים, כדי ליצור איזה שהם אדוות, שככה זה יתפשט ויתרחב בתוך כל הרשת הגדולה שאנחנו חיים בה.
הסיכום שלי, אני אגיד משפט, ואז אני אבקש ממך הרב לייטמן לסכם. דיברת קודם שברגע אחד, בהתקשרות חדשה בין אנשים, הם יכולים להציט את הכוח של אהבה שתמון בפנים, ופתאום נפל לי הסימון שזה מה שראיתי בתקופה האחרונה, ולא ידעתי להסביר לעצמי. היו לי כל מיני מפגשים עם אנשים שאני לא מכיר, ופתאום הרגשתי, והיינו כל כך זרים, כל כך שונים, הכי הכי בעולם שאפשר, והרגשתי פתאום שאם כאילו באנו באיזשהו תדר של חיבור, פתאום, כמו, אני לא יודע איך להסביר את זה, פתאום כמו נדלקה איזה מדורה כזאת, שלא הבנתי מה קורה פתאום. לא אני, לא, פתאום איזה מדורה כזאת, של טוב, של שמחה, וזה חזק. זהו, זה הסיכום שלי. מה הסיכום שלך, רב לייטמן? מה אתה רוצה שנלמד לחיים החדשים בחברה הישראלית?
שנעשה סיכום על כל ההיסטוריה שלנו. ניקח ממנו את האמצעי הזה להשגת החיבור, מה שכל אבותינו, כל החכמים ירשו לנו, ומהמורשת הזאת נבצע אותו, חיבור, ולא לשכוח שכל היהדות זה באמת ואהבת לרעך כמוך. ומתוך זה נוכל לעלות לחיים, באמת חיים חדשים ברמה שהיא למעלה בדרגה של האדם.
תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נצא למסע ביחד לדרגת האדם, בחיבור בינינו. תודה, כל טוב, חיים חדשים.